שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. אנחנו נמצאים בתקופה שבה העולם כולו חרד ממה שקורה היום, חרד מפני הבאות, סוג של פחד שמתגנב לליבו של כל אדם. אבל כמו כל מצב של פחד, כשאדם רואה למשל מחבל שעומד לפניו, יש אחת משתי אפשרויות, או שהפחד משתק אותו, או שהפחד גורם לו לדחף ויכולת לעשות דברים שלפני כן הוא לא יכל לעשות אותם. כמו כמה עדויות שהיו בעולם, אחד המקרים, אישה שראתה רכב כבד מדרדר ונעצר בדיוק על הרגל של בנה. והיא למרבה הפלא רצה, הצליחה להרים בקצה הרכב, להרים אותו מעט, וכך הילד הוציא את רגלו. לאחר מכן היא סיפרה, אני לא יודעת מאיפה קיבלתי את הכוחות האלה, אין סיכוי שאני יכולה להרים דבר כזה. אבל כשאדם נמצא במצב של פחד, הפחד יכול להפוך לדחף על משקל הדברים שכתוב בספר יצירה. עונג מול נגע, כלומר אותה מילה בלשון הקודש, כשהופכים את סדר האותיות, יש לזה משמעות של דבר והיפוכו. המילה פחד הרי מופיעה בתורה כמו טיפול עליהם ממתה ופחד, וכשהופכים מהקצה לקצה, מהסוף להתחלה, יש בזה דחף. כך צריך האדם לקחת את התקופה הזו ולקבל מזה דחף גדול של אמונה, של ביטחון, של קרבת השם, של התחזקות, של קבלות חדשות. הרי אין ספק שמשהו קורה בעולם כשמצרפים את העניין הזה לעוד כמה התרחשויות שלראשונה קורים בעולם. אפילו העניין הזה שיש קבוצה מסוימת שמכתיבים מי יהיה ראש הממשלה, קבוצה שתמיד לא הייתה בתמונה, אבל לפתע הם לפתע מכתיבים. וכל אדם צריך לקחת את התקופה הזו כחשבון נפש, כרוממות, כעלייה, כתיקון, ואדרבה להגיע לשמחת חיים. יחד עם זאת, מצד דרכי ההשתדלות, שחשוב לתת את הדעת, כי רואים שיש מזלזלים בהנחיות של משרד הבריאות, וזו טעות גדולה, לא רק טעות גדולה, איסור הלכתי גמור. יש גמרא במסכת בבא קמא, דף ס' עמוד ב', מאוד אקטואלית לימים האלה, אומרת הגמרא, תנו רבנן, דבר בעיר, כנס רגליך. כלומר, כשיש הידבקות, יש דבר בעיר, כנס רגליך, שנאמר. וכאן הגמרא מביאה שלושה פסוקים ומסבירה למה צריך את שלושתם. שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואומר, עוד פסוק בישעיהו פרק כ"ו, לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך. חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. פסוק שלישי מביאה הגמרא ואומר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אמה. מחוץ תשקל חרב, כותב רשי, חרבו של מלאך המוות, הרי מדובר פה על דבר, לא על מלחמה. שואלת הגמרא, מהי ואומר? למה צריך להביא את כל הפסוקים האלה? מספיק פסוק אחד. מסבירה הגמרא כך, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, זה נאמר על הלילה, כשמכת בכורות הייתה שם במצרים, יש דבר בעיר, אז אתם אל תצאו מהבית. וחיתמה, הנה מילה בליליה, אבל ביממה לא, אולי תאמר שבלילה מסוכן לצאת, כי מלאך המוות בעיר, אבל ביום לא, תשמע, בוא ושמע מהפסוק הנוסף, בישעיה, לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך. לא רק תיכנס לבית, גם סגור את הדלת. מזה גם צריך לתת את הדעת על מה שהזהירו בביקורים של זקנים, מבוגרים, אפילו קרובי משפחה שרואים, רוצים לשמח אותם, אבל להיזהר מאוד מכל העניין הזה של ההדבקות, יותר לדאוג לכל צורכיהם באמצעים שונים, לבקר דרך הטלפון יותר, אבל לא חלילה להכניס אותם לסכנה של הידבקות. ממשיכה הגמרא ואומרת, וחיתמה, הנה מילה, איך הדלקה אמה מגווי. כשאין פחד מבפנים, בתוך הבית, אבל איך הדעיקה אמה מגווי, כשיש פחד בתוך הבית, כי נפיק יטיב בני אינשי בצוותא בעל מטפה מעליה. אולי עדיף שיצא החוצה וישב עם אנשים, ולפחות אחד יעודד את השני. תשמע, בא הפסוק הנוסף ואומר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אמה. אף על גבדה מחדרים אמה, אפילו שבתוך הבית אדם יכול להרגיש פחד, אבל מחוץ תשקל חרב. זוהי גמרא מסכת בבא קמא דף סמך עמוד ב' בעניין דבר בעיר, כשיש מצב של מגפה, כנס רגליך. אמנם יחד עם זאת אסור להיכנס לפחדים וחרדות, להאחז באמונה, ביטחון, התחזקות, בתורה, מצוות, מעשים טובים, אבל יחד עם זאת אסור לנו לזלזל בהנחיות האלה של משרד הבריאות. יש כאלה שיוצאים מתוך הרגל, גם הלב לא נותן, מה פירוש לא להתפלל במניין, לא לשבת וללמוד שם בבית מדרש עם כולם, אבל צריך לדעת שבתקופה הזו, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך, כך אומרת הגמרא. צריך לזכור שמחללים יום כיפור ויום שבת ואוכלים בכיפור אפילו על ספק סכנה רחוק. כאן כשמדובר במגפה, בהידבקות, שאפילו נגיעה בידית של דלת שנגע באדם בריא לפני, אבל הוא נושא בתוכו את אותו נגיף, יכול להדביק אחרים בשרשרת מפחידה. יש קהילות בעולם שזלזלו בהנחיות האלה, אני מדבר על קהילות יהודיות, והגיעו למצבים נוראיים. כמה חשוב, בפרט בעיר כזו, לכשעצמי אין ספק, אני אומר את הנראה לעניות דעתי, גדולי ישראל יכריעו, אבל אין ספק שבעיר שבה נמצא אדם אחד חולה, מעיקר הדין אסור יותר להתפלל במניין, אסור להתפלל במקום שיש רבים, להתכנס רבים. אבל גם כשאדם מתפלל ביחיד, חשוב לציין שלא יהיה כתינוק הבורח מבית הספר, אלא ייגש בכאב שאני צריך כעת להתפלל ביחיד, ובתוך התפילה יזכיר בדבריו שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה ובריאות ושלום, ויסלק את הדבר מהעולם, כדי ששוב נחזור ונזכה להתפלל במניין. כי העניין הזה אמנם לא רגילים אליו, שזה בעצם עיקר הקושי, והאדם מסתכל סביב ורואה רק רגע, הכל כאן בסדר, נראה לו תמוע להיות עם עצמו, אבל צריך לזכור, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש בזה כמה וכמה חיובים, שהאדם נדרש גם לא תעמוד על דם רעך. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אדם שלא יודע על עצמו שהוא נושא את הנגיף הזה, והוא הולך ברחוב, התעטש על ידו, ולחץ יד למישהו. יש יותר לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא הרי לא רואה את הנגיף. האדם הזה מול הנגיף שנושא מי שהולך מולו, הוא בגדר עיוור. הוא לא רואה אותו. ולתת לו מכשול להגיע למקום שעלולים להדביק אותו, גם אדם שהוא בריא, הוא לא יכול לדעת מה הוא גורם לאחרים. אז יש כאן ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש כאן לא תעמוד על דם רעך, יש כאן לפני עיוור לא תיתן מכשול. אחריות גדולה שכל אדם צריך להרגיש על עצמו ועל כל הסביבה. כי חיסון אין עדיין היום. הדבר היחיד שיכול לבלום את הנגף הזה מבחינת ההשתדלות הטבעית, לא לבוא במגע בין אנשים. וזוהי חובה, חובה קדושה, בפרט אני אומר בעיר שנמצא בה כבר חולה אחד. אז כבר אי אפשר לדעת לאיפה זה הגיע. קל וחומר, אדם שיודע שהיה בסביבתו, או במקום של אותו אדם חולה. לכן האחריות כאן היא גדולה, יחד עם זאת, את התפילה, כשמתפללים בבית, להשתדל לעשות אותה בכוונה, אפילו יותר מזמן שהוא יודע כשהוא מתפלל במניין, גם מצד שמידת הדין מתוחה, וגם מצד שיכול לומר לעצמו, כעת הוא לא חייב להזדרז בתפילת 18, כי יש חזרה ויש קדושה, הוא כעת מתפלל בבית, יש לו יותר זמן, שלא חלילה להגיע לרפיון בחשיבות של תפילה בציבור, שבעזרת השם נהיה מאחורי הכל, אז מיד נוכל שוב לחזור ביתר שאת וביתר עוז, כך גם להרבות בלימוד תורה. לא בגלל שלא יוצאים לכולל או לישיבות או לתלמודי תורה, אז לשבת כל היום ולהתבטל ולבזבז את הזמן, שימום מביא לדברים לא טובים, כמו שהגמרא אומרת. אז צריך לדעת לנצל את הזמן ליותר מעשה חסד. הבעל נמצא בבית, לא בעבודה, לא בכולל, למצוא את הזמן יותר להשקיע בדברים שהוזנחו עד כה, להשקיע יותר בקשר, בחיזוק של המשפחה, בעידוד, בתמיכה, באוזן קשבת, לקחת את התקופה הזו דווקא כמנוף של עלייה והתרוממות, יחד עם השמירה הקפדנית על ההנחיות של רשויות הבריאות. ידוע ששושלת בית בריסק היו מאוד מחמירים ועד עצם היום הזה, אבל רב חיים מבריסק בכיפור על כל ספק היה מורה לאכול, לחלל את יום הכיפורים. ושאלו אותו, הרי דרכו של רבנו להחמיר בכל דבר, למה בכיפור הוא מקל? אמר להם, גם בזה אני מחמיר. אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. בהלכות פיקוח נפש מול כיפור, שם צריך להחמיר יותר מאשר יום הכיפורים. מעשה ידוע ברבי ישראל מסלנט, שכשהייתה מגפה, ביום הכיפורים דרש מכל המתפללים עכשיו לאכול, כולל הבריאים. שחס ושלום לא יהיה מצב של הדבקה, זו ראייה שבאמת האדם צריך לתת את הדעת וללמוד מגדולי ישראל עד כמה להיזהר בדינים האלה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שלא יהיה חב להכרינה, שלא יעבור על לא תעמוד על דם רעיך, על לפני עיוור לא תיתן מכשול, וגם על עצמו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. היה חשוב קצת להרחיב בעניין הזה, כי במקומות מסוימים רואים זלזול בהנחיות שהן הלכתיות לחלוטין, ההנחיות של משרד הבריאות לעניין הדברים האלה הן הלכתיות לחלוטין, כשיש חוות דעת של מומחים היכן נמצא מקור סכנה, ודאי שכולנו מחויבים לשמוע. יחד עם זאת צריך לעודד את עצמנו בתקופה הזו, גם בדברים החיוביים, מפלס החובות של עם ישראל ירד משמעותית ללא ספק, אני מדבר מההיבט הרוחני, כשמקומות מועדים לפורענות של בעיות צניעות, חוסר קדושה, כל אלה נסגרו בהוראת הממשלה. למעלה מ-50, 150, למעלה מ-150 אלף ישראלים חזרו לארץ בשבועיים האחרונים, ועוד ממשיכים לזרום, וברוך השם ניצלים מהרבה כישלונות שהיה להם שם בחוץ לארץ של בעיות כשרות ובעיות אחרות. אין תחבורה בשבת. הגברת מטל להביר, סגנית ראש עיריית תל אביב, ומחזיקת תחבורה שם, הוציאה הודעה לתקשורת, ואמרה שראשי הרשויות השותפות למיזם של הנסיעה בשבת, אותה תחבורה ציבורית שהסעירה את המדינה, אז היא אומרת שהם קיבלו החלטה אחראית על השיית שירות הנסיעות בשבת, כי נכפתה תקופת חירום, וכולנו נדרשים לגלות אחריות אישית וציבורית להישמע להנחיות, רק חבל מאוד שהייתה צריכה להוציא את ההודעה הזו בגלל הקורונה, ולא מראש לדעת שתחבורה ציבורית בשבת לא שייכת לעם ישראל. יש לקדוש ברוך הוא שלט, שעליו הוא אמר, ושמרו בני ישראל את השבת, אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל. זה הסימן בינינו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כך גם כשבאו לסכסך בין אחים, בין דתיים ולא דתיים, ויצאו לקראת הבחירות, בדיבורים כל כך נוראיים, יצאו על עולם התורה, על גרמו לשנאה כזו, בין יהודים ליהודים, אז להבדיל, כמו שהתורה כותבת שכשיש נגע צרת על לשון הרע, אז צריך להסתגר בבתים. אז באה הגזרה הזאת, אנחנו לא בשמיים כדי לדעת מה כנגד מה, אבל מוטל עלינו לעשות חשבון נפש ולבדוק. ולכן, אחד הדברים הגדולים שבלי ספק, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לתקן את עצמנו, זה העניין של האחדות. לחשוב על אהבת ישראל, על אהבת הזולת. הרמב"ן כותב על ואהבת לרעך כמוך, לא כתוב ואהבת את רעך כמוך, שזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שרק מי שמרגיש את השני כעצמו, כי נשמות ישראל כרוכים ומחוברים, יכול להגיע למדרגה הזו, אבל ואהבת לרעך, תאהב שיהיה לרעך טוב כמוך. זה בהישג יד של כל אדם. יאמר לעצמו שאני מאחל לכל אחד מישראל, שהשם ייתן לו רק טוב, כמו שאני מאחל לעצמי רק טוב, שהשם ייתן גם לו את כל הטוב. וכך כל יהודי, מכירים, לא מכירים, בלב לאחל לכולם, בפה לאחל לכולם, להתפלל על כולם, שהשם ייתן לכולם רק טוב. זו מצווה של ואהבת לרעך כמוך. אדם שיאמר את המילים האלה, שכל הטוב שאני מאחל לעצמי, אני מאחל שהשם ייתן לכל אחד מעם ישראל גם כן. לא חסר לבורא עולם, יכול לתת לכולם. הוא ירגיש לבד בלב, איך הוא מתחבר עם כלל ישראל, וצריך לדעת שבשמיים, כל מה שרואים בעולם הזה, מרחק פיזי בין אדם לאדם, זה רק בעולם הגשמי. בעולם הרוחני אין מושגים של מקום. בעולם הרוחני יש אחדות מלאה. אבל איך יהודי יתאחד עם חברו בנשמה? רק על ידי אהבת ישראל. כשהוא רוצה שיהיה לו טוב, המחשבה הזו, שאפילו אדם יושב עכשיו לבד בבית, אבל במחשבה הוא אומר, אני רוצה שלכולם יהיה רק טוב, לכלל ישראל, באמת מכל הלב, כל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי, אני רוצה שהוא ייתן גם לכל אחד מישראל. הוא יוצר אחדות. הנשמות מתחברות, הנשמות מתאחדות. והדבר ברור שכשעם ישראל מאוחד בלבבות, שום נזק ושום פגע לפסוקים מפורשים. חבור עצבים אפרים, אנחנו. אומרת הגמרא, אפילו כשעובדי עבודה זרה, שזה דבר הכי גרוע, זה ריחוק מבורא עולם, מחוברים לעצבים, עצבי הגויים כסף וזהב. אבל אם יש אחדות ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, אנחנו. אל תיגע בהם. יש הגנה ושמירה על כלל ישראל. לכן כמה צריך לנצל את הימים האלה, שאומנם כולנו מתבודדים כל אחד עם עצמו, אבל במחשבה לאחד את עצמנו עם כלל ישראל, לרצות שלכולם יהיה טוב, ובכך יוצרים סוג של כיפת ברזל של הגנה שמימית על כלל ישראל. דיברנו קודם על חובת הזהירות במה שנוגע להנחיות של משרד הבריאות, שהן בעצם הנחיות שהופכות להיות הלכתיות מתוקף ונשמרתם מאוד לנפשותיכם במה שנוגע לאדם על עצמו. לא תעמוד על דם רעיך במה שנוגע לחברו. לפני עיוור לא תיתן מכשול במידה ואתה נשא של הנגיף מבלי לדעת, ברוך השם אתה בריא ושלם, אבל עלול להדביק את האחרים, והרי הוא עיוור, הוא לא רואה את הנגיף שיש, אז יש גם לא תעמוד על דם רעיך, יש לו לפני עיוור לא תיתן מכשול. וכשאדם מסתגר בביתו, יכוון שהוא בהסתגרות הזאת מקיים מצוות חסד, אהבת הבריות, ואת כל המצוות האלה שהזכרנו קודם, מצוות מהתורה, ולנצל את הזמן מהבית, לתמוך, לעודד, לחזק, יש אנשים מבוגרים שכעת הביקורים שם צריכים להיות מאוד שקולים, אבל בטלפון לחזק, לעודד, להתנצל בפניהם, להביע את הקשר, את האהבה. וכשאדם מכוון בפעולות הקטנות שהוא עושה לקיים מצווה, זוכה לשדרג את המעשה הפשוט לדבר שיש בו דבר מצווה. כמו שהביאור הלכה כותב, שאדם שהוא סופר כותב תפילין ומזוזות, אם הוא רק חושב על הכסף, הוא לא נקרא עוסק במצווה. אבל אם הוא חושב על כך שהוא מזכה את הרבים בתפילין ובמזוזות, רק הוא צריך להתפרנס, אז הוא מתפרנס. הרי המעשה הזה משודרג להיחשב דבר מצווה. כך, בכל דרכיך דאהו, לכוון לדבר מצווה. וכדאי להפיג גם לקחים מתוך המצב הזה, לקחת מוסר השכל לעצמנו. לפעמים האדם לומד הלכה, והוא לא כל כך מבין מה פשר הדרישה התורנית הזאת. כולם מכירים את הפסוק, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. מה פירוש משפטי, מה פירוש חוקותי? את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו. למה דווקא בפסוק הזה מסיים אני השם אלוקיכם? אז רשי שם כותב, את משפטי תעשו, אלו דברים האמורים בתורה במשפט, שאילו לא נאמרו היה כדאי לאומרן. כלומר, האדם מהיגיון היה אומר אותם מעצמו. אלה נקראים משפטים. ואת חוקותיי תשמרו, דברים שהם גזרת המלך, שיצר הרע משיב עליהן. למה לנו לשומרן? ואומות העולם משיבין עליהם, כגון אכילת חזיר, לבישת שעטנז, טהרת מי חטאת. לכך נאמר, אני השם אלוקיכם, אומר רשי, הפסוק מודיע, גם משפטים שהם הגיוניים, גם חוקים שאתם לא מבינים למה, אני השם אלוקיכם, זו גזרה שלי, ותדעו שאם ציוויתי, יש סיבה למה. כשרואים היום, אנשים יושבים על הדפים של ההנחיות של משרד הבריאות, ומתפלפלים מה כוונת הכותב, ומה יהיה במקרה כזה, הרי בואו ננסה לחזור אחורה, 500 שנה לאחור. קולומבוס חי לפני כ-500 שנה. עדיין בזמנו לא גילו את העולם של הווירוסים והחיידקים. אם הוא היה צופה בנו מעיינים בכובד ראש בהנחיות של משרד הבריאות, דנים בכל משפט ושואלים מה יהיה במקרה שהוא קצת שונה ממה שכתוב, האם גם לכך התכוון הכותב, הוא היה בטוח שכולנו יצאנו מדעתנו. אנשים בבגדים נקיים, אף אחד לא מלוכלך, ונזהרים לשמור מרחק של 2 מטר, נזהרים מלחיצת ידיים, אף על פי שהידיים נקיות לחלוטין, כשנוגעים בידית של דלת ציבורית, מיד ניגשים לרחוץ ידיים עם סבון, ומקפידים על 20 שניות, כמו ההנחיה שרחיצה בידיים 20 שניות בסבון, מסירה את הווירוס הזה. זה אולי, אגב, נציין כאן, שהווירוס הזה, מכיוון שהוא על בסיס שומני, הוא מוסר על ידי סבון באופן נפלא. דברים ידועים, אבל אולי יש מי שעדיין לא יודע, אבל 20 שניות לשפשף את הידיים עם סבון, לא 20 דקות, כפי שאמר מישהו בטעות וילחיץ את כולם, אלא 20 שניות, ומסירים בכך את הווירוס. אז נניח שקולומבוס מסתכל ורואה, ופתאום ראש ממשלת ישראל, בסבר פנים רציני ביותר, אומר לאזרחים, לא נוגעים יותר בעיניים, תעשו הכל או לגוע בעיניים, או בפה, או באף, גם כשהידיים נקיות. אנחנו שמבינים, יודעים שיש בזה, בהוראות האלה, יש הצלת חיים. אבל איך קולומבוס לפני 500 שנה היה רואה את הדברים האלה? היה אומר, אנשים האלה לא שפויים. על אחת כמה וכמה, כשיש בתורה הלכות, צריך להפיק מוסר. החוכמה שלנו היא חוכמה אלוקית. אנחנו יודעים מה מסתתר באמת בעולם הטבע, בכל דבר ודבר. עד היום, יש אנשים, איך הם מתייחסים להלכה שכתובה בשולחן ערוך בהלכות הנהגת האדם בבוקר בדיני נטילת ידיים לאחר הקימה. סימן ד' בשולחן ערוך, סעיף ג'. כתוב לו, ייגע בידו קודם נטילה לפה ולא לחותם ולא לאוזניים ולא לעיניים. מזכיר לנו משהו. יש אנשים שלא, מה, קמתי בבוקר, הידיים נקיות, למה לא ליגוע בעיניים, באוזניים? אז היום ראש הממשלה אומר, רבותיי, תיזהרו, הקורונה לא לגוע בעיניים. אז את הקורונה רואים במיקרוסקופ, וההלכה מלמדת אותנו גם דברים שלא רואים במיקרוסקופ. עד שאדם נוטל ידיו לסירוגין בבוקר כשהוא קם. וכך בכל הלכה והלכה, שאדם לפעמים מתמע, על זה אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, את משפטיי תעשו אל המשפטים ההגיוניים, ואת חוקותיי תשמרו, חוק שאתה לא מבין את הסיבה. אני השם אלוקיכם. ואם אמרתי, אז תבינו שאני מבין יותר מכם, ויודע מה העומק שבכל דבר. אם נשאל מדען, יש הבדל בין מי מקווה למי ברז רגילים? הוא יאמר שבמיקרוסקופ הוא רואה את אותם תוצאות. אבל אנחנו יודעים שמים חיים שלא נשאבו 40 שעה, גם אם נותנים עליהם עוד מים שאובים, הם מתבטלים עליהם, יש להם כוח לטהר. כל זה מדברים שהקדוש ברוך הוא גילה לנו בתורה הקדושה, בספר מפתחות לחיים, בפרק חיפוש רוחני, הבאנו הרבה דוגמאות כאלה, דברים שהמדע גילה אותם היום, במה שנוגע לבריאות ושמירה והנהגה ודברים נפלאים, וכולם כלולים בתוך המצוות שבתורה. כשהייתה המגפה השחורה, שבין רבע למחצית מהאוכלוסייה של אירופה, מתה באותה מגפה. בסין לבד, באותה מגפה, תוך 5 שנים, מתו 35 מיליון אנשים. בזמן המגפה השחורה. יותר מדברים על אזור אירופה ואסיה, אבל בסין לבדה 35 מיליון מתו באותה מגפה, אז. אבל באירופה את מי האשימו? את היהודים. סיכוי גבוה שגם אז זה בא מסין, עם כל מה שהם אוכלים שם. אבל האשימו באירופה את היהודים, כי ראו שאצל היהודים אין כמעט מתים. ולא ידעו שלעם ישראל יש תורה, תורת חיים. כל הכללים של ההיגיינה והניקיון ולשמור... כשאדם קם בבוקר נטילת ידיים, לפני שנוגע בלחם, לפני שאוכל לחם, נוטל ידיים, יוצא מבית הכיסא, נוטל ידיו, אשר יצר. כל המצוות שבתורה, הם נועדו לעולם הרוחני של האדם. אבל, כמו שכותב הרמב"ן, בכל מצווה, הקדוש ברוך הוא שם תועלת לאדם גם בעולם הזה. וכשרואים את ההתנהלות היום, צריך לקחת מוסר השכל לעצמנו, הווירוס הבלתי נראה הזה, אבל יש בו מוסר השכל גדול. להתנהגות שנראית תמוהה בעיני מי שלא מבין מה זה וירוסים. על אחת כמה וכמה במצוות שהתורה מלמדת. ויש עוד מוסר השכל שבאמת צריך לתת את הדעת על ההשגחה הפרטית שנתנו לנגיף את השם קורונה, שפירושו כתר, נגיף הכתר. אבל כשרואים את הצורה שלו, הוא נראה דומה יותר לאותו דג שכשבאים לטרוף אותו הוא מתנפח ונהיה קוצני. כך הוא נראה, כמו דג מתנפח, אז למה נתנו לו את השם הכתר? לא כל כך מובן, הוא לא בדיוק נראה כמו כתר. אבל אין ספק שיש גם השכחה פרטית. הווירוס הזה בא ללמד את מלכות השם בעולם, ואפילו אם ניקח את מה שהגמרא מספרת על היתוש של טיטוס, כשהתפאר טיטוס שאני ואני ואתה לא יכול עליי, רק בים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי בריאה קטנה בעולמי, יתוש. את היתוש רואים, הווירוס הזה לא רואים, והוא מלמד על מלכותו של הבלתי נראה בעולם כולו, שיכול לגרום לפתע לכל העולם לשינוי סדרי בראשית, על ידי דבר כזה שהוא ממש בלתי נראה. ועוד, צריך להשתמש במשבר של הקורונה כמנוף של שמחה. להתחיל לשמוח בדברים שהיו נראים לנו עד עכשיו, קטנים, פשוטים, מובנים מעליהם, והתחלנו להתלונן על פינוקים ועל עניינים שונים. כעת צריך לשמוח בכל הדברים שהיו נראים לנו קטנים ומובנים מעליהם, כעת אנחנו מבינים כמה הם חשובים. ובאמת, לקבל על עצמנו להתחיל דף חדש שנפסיק להיות עצובים על פינוקים שחסרים לנו כביכול, אלא להיות מאושרים ושמחים, לראות תמיד את הטוב שבכל דבר ודבר, בכל השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואנחנו לא, בהרגל, לא מתייחסים ולא שמים לב. ולסיום, על המלך המשיח כתוב במלאכי, כשתתגלה מלכות השם בעולם, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. אנחנו לא יכולים לדעת תאריכים, אבל כשרואים התרחשויות כלל עולמיות וגדולי הדורות, מציינים סימנים שונים שנאמרו על אותה תקופה, ורואים שבזמננו הסימנים הולכים ומתגשמים במהירות בזה אחר זה. והשינוי הזה הפתאומי שהקדוש ברוך הוא מחולל בעולם, כמה צריכים לחזק את עצמנו במוסר השכל, בחשבון נפש פנימי, כתוב לב יודע מרת נפשו. כל אדם צריך לראות איך לתקן את עצמו. בארגון הידברות יוזמים בעזרת השם ביומיים הקרובים פנייה לכלל ישראל, לקבל על עצמנו לשמור שתי שבתות. כתוב שכששומרים שתי שבתות מיד נגאלים. מתארגנים גם בעזרת השם לתפילה ארצית, כל אחד בביתו, אבל תפילה ארצית, שכל אדם יהיה בביתו, יצא למרפסת ביתו, ושם לעשות תפילה של כלל ישראל בערב ראש חודש ניסן, לשמירה על עם ישראל, על העולם כולו. אבל כל אדם שמכיר ידידים, מכרים, קרובי משפחה, שעדיין לא שומרי שבת, לומר להם, בואו תקבלו על עצמכם את שתי השבתות הקרובות. אחר כך תחליטו מה אתם עושים הלאה. אבל בואו תוסיפו זכויות. הרי גם כך, הציבוריות הישראלית, אני לא יודע אם הייתה שבת מקום המדינה, שכל הציבור בישראל שומר שבת, מבחינת האווירה במישור הציבורי. שחנויות סגורות, ומועדונים סגורים, ובתים של תיאטרון וכל דברי הבל, הכל סגור, אין תחבורה ציבורית. אפילו התחבורה שהייתה פתוחה לפני הגזרות האחרונות שעשו בעיריית תל אביב, גם זה ייסגר השבת. השבת ראשונה מאז קום המדינה, שמההיבט הציבורי המדינה שומרת שבת. אז להגיד לכל יהודי, בוא תצטרף גם אתה במישור הפרטי. תיקח עליך את שתי השבתות הקרובות, לשמור את השבת כהלכה, עם קידוש וסעודת שבת, ולהשאיר את הסלון דולק, את השירותים דולק, וחדר שינה כבוי. כל השבת, לא נוגעים יותר באור בשבת. הרי גם כך כמעט לא יוצאים מהבתים. אז להפוך את זה לעניין. אני השבת הזו רוצה לשמור שבת כהלכה, לא נסיעות ולא הדלקות ולא דברים אחרים. וככל שנצליח לחזק יותר, לקרב יותר יהודים, להוסיף יותר זכויות לכלל ישראל, כך הגזרה הקשה הזו תוסר הרבה יותר מוקדם, הרבה יותר לפני הזמן. יש מחר בערב ביום חמישי תשדיר בהידברות גם באתר וגם בערוץ, שבו תהיה פנייה לכל הצופים. בשבוע שעבר הייתה תוכנית של קבלות כלליות, שכל אחד יקבל על עצמו משהו, ומחמישי בערב ועד כניסת השבת הגיעו קרוב ל-6,000 קבלות שאנשים שלחו והודיעו מה מקבלים על עצמם, אם זה התחזקות בתארת המשפחה, בשמירת שבת, בהנחת תפילין. עשרות שקיבלו על עצמם להניח תפילין רק לפני פחות משבוע. ועוד מצוות שונות שקיבלו על עצמם, הלבבות פתוחים בעם ישראל. אז בעזרת השם, חמישי בערב יהיה את השידור הזה בהידברות. כל אדם שיש לו קרובי משפחה שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות, יציע לו או באתר הידברות או בערוץ 97 של הידברות, שיכנס, יתחבר, יהיה שם בעזרת השם דברים נפלאים עם הפתעות טובות, גם סוג של מתנות הוקרה לכל אדם שמקבל על עצמו שמירת שבת בשתי השבתות הקרובות, וירצון שנזכה כולנו לגאולה שלמה בחסד ורחמים, ושהקדוש ברוך הוא יבטל מעם ישראל ומכל העולם כולו את המגפה הקשה הזו, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.